אז אנחנו היום נלמד גישה מיוחדת, אמנם לא שגרתית, אבל במקרים נדירים כנראה שצריך גם להשתמש בשיטה כזו, ונראה את קודם כל את המקורות לשיטה הזו ובאיזה מקרים אפשר להשתמש בשיטה הזו. כמו שאתם רואים בכותרת, האם אפשר להנחיל יהדות בכפייה? אז כמו שאומרים שבשיעור של חב"ד ידברו על הנחלת יהדות בכפייה, הרי זה בדיוק הפוך מהעניין. הכל הולך לא בכפייה אלא בכיף, בשמחה, בהנאה. אבל יש כאן דבר כזה של להנחיל יהדות בכפייה. מצאנו לפחות פעמיים ככה בשתי הזדמנויות מאוד מרכזיות ביהדות, אחד של העבר ואחד של העתיד, שרואים שיש לה כפייה מקום. מקום אחד אנחנו מוצאים את זה, שעמדנו בהר סיני, יש את הלשון הידוע, שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם, ויש גם את הלשון שכתוב על משיח, שאחד הפעולות שמשיח יעשה בשלבי ההתגלות שלו, ויחוף כל ישראל ללך בה. גם לשון של ויחוף. מה זה השיטה הזו של ויחוף? אז אמנם שתי הציטוטים שהבאתי כרגע, לא שם הביור, שם זה לא יהיה בדווקא כמו שאנחנו נלמד היום. שם אפשר גם להסביר את זה מתוך גישה של אהבה, שזה גם צורה מסוימת של כפייה, שאתה, כמו שיש לשון של אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. כשאתה עושה למישהו טובה, אתה מיטיב איתו בצורה ללא חשבון, אז אחר כך אם אתה תבקש ממנו משהו, הוא לא יכול להגיד לך לא. אז זה גם סוג שקפית אותו, רק לא קפית אותו על ידי מקל ורצועה, אלא קפית אותו בחום ואהבה, והוא לא מסוגל לסגת מהעניין. אנחנו מדבר היום על סוג כפייה שונה קצת, אבל הכל קשור תחת אותו כותרת, יהדות וכפייה האומנם. העניין הזה קשור בצורה מעניינת לפרשת ויירה. פרשת ויירה אנחנו לומדים על אבי האומה היהודית, אברהם אבינו, והאופן איך אברהם אבינו פעל בעולם. מה הוא עשה בעולם? אברהם אבינו, אנחנו יודעים, שהיה מסתובב ממקום למקום, והיה לו מטרה אחת בחיים, לפרסם שם שמיים. בכל מקום, בכל צורה, כמה שיותר אנשים, אז עוד לא היה יהודים, אז כולם היו ערבים, בני נוח, אבל כמה שיותר יצורי אנוש, יהיה להם את המודעות שיש בעל הבית לעולם, שהעולם הוא לא הפקר. וזה היה משימת על של אברהם אבינו, על זה הוא מסר את הנפש, על זה השליך אותו נמרוד בתוך כבשן האש, זה הוא עשה עוד מילדותו שהוא שבר את הצלמים, את הפסלים של אביו, תרח, ומדרשי חז"ל מלאים בתיאורים וסיפורים על ההנהגה הזו של אברהם. אחד הפסוקים שמדגיש את הרעיון הזה, כתוב בפרשת ויירה שאברהם אבינו והייתה אשל בבאר שבע. בשפה שלנו אברהם אבינו הקים בית חב"ד בבאר שבע. ככה שמעתי פעם שהרבי בהתוועדות שדיבר על העניין, אז הוא אמר שאשל בבאר שבע. מה זה האשל הזה? אז האשל הזה זה מקום שהפסוק בעצמו אומר, מה זה האשל? אז אשל זה לא רק במובן של עץ, עץ אשל, אלא אשל זה גם פונדק, מקום ששם אנשים יוכלו להיכנס, לשתות, לאכול, ואם צריך גם ללון. ומיד כתוב בהמשך של אותו פסוק, והייתה אשל בבאר שבע, נו ומה היה המטרה? ויקרא שם בשם השם כל עולם. זאת אומרת שהאשל הזה היה בשבילו מוקד, שמשם הוא פרסם שם שמיים בכל העולם כולו. אומרת על זה הגמרא, מסכת סוטה, גמרא מדייקת, אמר ריש לקיש, אל תקרי ויקרא, אלא ויקרי. זאת אומרת, תיקח את המילה, אמנם קוראים את זה ויקרא, שאברהם אבינו עמד והוא קרא, הוא עמד מול המיקרופונים וקרא בכל העולם, תשמעו, יש בעל הבית, והסביר לכולם, אבל אברהם אבינו לא רק קרא בעצמו, אלא ויקרי. ויקרי, זאת אומרת, הוא הוביל את המודעות הזו באופן כזה שכל האנשים בעצמם גם יגידו את זה, וכל האנשים גם יאמינו בזה. כל גם ירצו את זה.
אבל כל אלה שהיו מאמינים זה רק בנושא של מצוות נוח, לא יותר מזה.
הוא פעל על כל מישהו רק יכל לו, כמו שנראה עוד מעט, שכולם יהיה להם לפחות האמונה הבסיסית שיש בעל הבית בעולם, שיש הקדוש ברוך הוא. גם אם הוא לא הגיע להכרה בכל המחויבויות שלו, אבל לפחות שיהיה לו את הנקודה. לכולם הוא פעל את זה, זה נקרא ויקרי. נראה את הלשון של הגמרא. אל תקרא ויקרא אלא ויקרי, מלמד, אומר יש לקיש, מה הפסוק הזה מלמד אותנו? שיקרי אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב. מי שרק היה עובר ושב באוהל של אברהם אבינו, אז אברהם אבינו דאג שאם הוא נפגש עם הבן אדם הזה, אז יש לאברהם אבינו מטרה. הבן אדם הזה יגיע למצב כזה שהוא בעצמו יקרא בשם השם. לא רק שהוא ישמע את אברהם קורא בשם השם, אלא בפי כל עובר ושב. זאת אומרת שהעובר ושב מצד עצמו יגיע למצב כזה שהוא יגיד ברוך השם, שהוא יגיד יש אלוקים. איך הוא עשה את זה?
שהוא למלאכים הוא אמר את זה.
המלאכים, כשהוא חשב שהם לא המלאכים, וכולם עשה את זה. שואלת הגמרא כיצד, איך אברהם אבינו הצליח להחדיר בפי כל עובר ושב האמונה בבורא עולם? אומרת הגמרא, לאחר שאכלו ושתו, באו אליו לאכול ולשתות, היה לו פונדק, הוא היה מגיש מאכלים משובחים, וכולם נעצרו אצלו לאכול ולשתות. עמדו לברכו, אחרי שכשהיו נכנסים אליו, לא היה מחירון בכניסה. לא היה כתוב מחירים על המאכלים. היה שולחן פתוח, תיכנס, תשב, תאכל. אחרי שכולם סיימו לאכול, אז היו אנשים מנומסים, באו לברכו, לברכו את אברהם, להגיד לאברהם אבינו, תודה רבה לך שקיבלנו אצלך ארוחה טובה. אמר להם, אומר אברהם אבינו לאותם אנשים, וכי משלי אכלתם, זה לא שלי, משל אלוקי עולם אכלתם. יש בעל הבית שהוא הביא את מוצרים הללו, הוא יצר אותם וכולי, והסביר להם את העניין, הודו ושיבחו וברכו למי שאמר והיה עולם. אמר להם אברהם אבינו, אל תגידו לי תודה, תגידו תודה לקדוש ברוך הוא. ובדרך כלל, התגובה של אדם מן היישוב ששומע את זה, אז אומר, אתה יודע מה, אתה צודק, ברוך השם שהביא לעולם אוכל, ברוך השם שהביא לעולם אנשים כמוך, ושידך בינך לבין האוכל פה במקום הזה, וברוך השם, זה היה התגובה. עד כדי כך הדבר הזה הוא גדול, שיש מדרש שמתייחס לפעולה הזו של אברהם אבינו, והמדרש אומר שבעקבות אברהם אבינו, אז הקדוש ברוך אומר לו, עשית לי שירות נפלא. נראית לשון המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא היה שמי ניכר לבריותיי. בראתי אנשים והם לא מכירים אותי בכלל, אז אף אחד לא יודע עליי, והכרת אותי בבריותיי. אתה דאגת שכל האנושות תכיר את המציאות שלי. מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עמי בבריאתו של עולם. הדאוד הכתיב, זה מה שכתוב על אברהם אבינו, קונה שמיים וארץ. זאת אומרת, הפעולה הזו של אברהם אבינו היא פעולה כל כך בעלת משקל גדול, שהמדרש אומר שהוא הפך להיות שותף במעשה בראשית. כזו אנחנו ברא את הנבראים, ואברהם אבינו מגלה להם שיש בורא לעולם. זאת אומרת, זו הייתה פעולה אדירה שאברהם אבינו עשה באשל הזה, בפונדק הזה, זה היה מקום שדרכו מחברים יהודים לקדוש ברוך הוא. עד כאן זה נשמע מצוין, טוב מאוד, מה יכול להיות יותר טוב מזה? השאלה היא, בוא נתאר לעצמנו, כפי שנקרא מיד מבראשית רבה, באותם מקרים חריגים שהיו אולי לא חריגים, אולי היו הרבה כאלה. אולי היו הרבה כאלה אנשים, אתאיסטים, אנשים שלא יודעים מה אתה מדבר איתנו על הקדוש ברוך הוא, על מושגים מופשטים, ולא כולם הסכימו להגיד מיד ברכת המזון לבורא עולם, אחרי שאברהם מבקש מהם. ומה אז עושה אברהם אבינו? אז יש מדרש כזה, ועל המדרש הזה אנחנו נתעכב להבין מה קורה. בוא ניקח, השאלה שאני אשאל זה יהיה בכיוון שאתה מדבר, אבל הרבה יותר חריף וחזק כפי שנראה מיד. אבל בוא נצא מתוך נקודת הנחה שאדם מן היישוב, שאברהם אבינו אמר לו סתם, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. הסביר לו את העניין בצורה מובנת, אברהם אבינו ישר, היה לו את כל הזמן שבעולם, הוא לא רץ לאף מקום. ויש לו מטרה להסביר לאנשים, הוא הסביר להם, בטוח שהיה לו... כן, היה לו ביטויים יפים והיה משכנע אותם, מסביר להם. אחרי שאדם שומע הרצאה שיש בורא לעולם, הוא אומר, בסדר, ברוך השם. יכול להיות שאולי הוא לא יפנים את זה לשנות את אורח חייו מכאן ולאבא, אבל נכנס לו משהו בראש. אבל בוא נראה מה עם העקשנים, מה אז עושה אברהם אבינו, ואז השאלה שאתה שואל תהיה הרבה יותר חזקה בקטע הבא. מה קורה בו? בוא נראה. בוא נראה איך אתה יכול להיות שאתה צודק במינוח שלך, בוא נראה מה קורה שם. אז יש מדרש שמתאר את אותו סיטואציה, אבל נותן לנו זווית אחרת של התמונה. כתוב כך: אברהם היה מקבל את העוברים ואת השבים. מי שהיו אוכלים ושותים אמר להם ברכו. אמרו לי מה נאמר? אמר להם, אמרו ברוך כן עולם שאכלנו משלו. נתן להם ברכת המזון מקוצר. בסדר? עכשיו אומר המדרש כך: אם מקבל עליו בריך, אם אותו אדם אמר 100%, קבל על עצמי את מה שביקשת, אני מוכן לברך את הקדוש ברוך הוא, אבא אכיל ושתי ואזיל. היה בן אדם הזה נהנה, אכל, שתה, הלך הביתה, קיבל ארוחה וחינה, אמר ברכת המזון, הוא רק חיפש את ההזדמנות מתי לבוא פעם נוספת. והיא לא אבא מקבל עליו בריך, אבל אם היה אדם שלא מוכן לברך, הוא אומר, מה פתאום? מוכן להגיד לך תודה, לא מוכן להגיד תודה למי שאני לא יודע על מה אתה מדבר. אבא אמר לי, מה היה עושה אברהם אבינו עם אנשים כאלה? היה אומר אברהם אבינו, אתה יודע מה, אתה לא רוצה לברך? אל תברך. אז יש מחיר לאוכל. היה אומר לו, אב, מה דעלך? תביא לי את מה שאתה חייב לתת לי. חייב לתת לי תשלום. ואמר, אותו אדם אמר, מה היית לך עליי? נו, מה המחיר? תשלום, אין בעיה, הוא הכניס כבר יד לכיס להוציא מחיר. חשב כבר כמה עולה לחמנייה עם חתיכת בשר או משהו כזה, מה יכול כבר להיות כאן? אבל אמר לי, אז אברהם אבינו היה נותן לו מחיר מפולפל. היה אומר לו כך: חד כסיד חמר בעשרה פולרים. כוס אחד של יין, 10 פולרים, זה מחיר $10 לכוס יין. וחד ליטרה דקופר, ואיזה 100 גרם של בשר ביוט פולרים, גם זה עולה 10 פולרים. וחד עיגול דריסטה, אכלת רחמנייה אחת, גם זה ביוט פולרים. שואל אותו אותו אדם, אתה השתגעת? 30 פולרים על ארוחה ככה על הדרך? אז אברהם אבינו היה אומר לו, מן יאיב לחמרה במדברה, תראה לי פה בכל המדבר עוד בית מלון אחד אתה מקבל יין. אין כזה דבר פה, לא קיים. מן יאיב לך קופר במדברה, איפה יש כאן בשר במדבר? מן יאיב לך עיגולה במדברה, זה מדבר, אין כאן כלום. אני היחיד. אז אני היחיד, אז זה המחיר. כן, אני בעל הבית, היחיד. אז הבן אדם נלחץ. הוציא כזה תשלום, הוא לא רצה, זה מזכורת של חצי שנה. מן דאב החמי, האי אקטה דאב אייקלי. כשאותו אדם ראה את אותו לחץ שאברהם אבינו מלחיץ אותו, אברהם אמר, ברוך כן עליון, ברוך כן עולם שאכלנו משלו. אתה רוצה שנגיד ברכת המזון? ברכת המזון וזהו, הלך הביתה. יותר זול, כן? כשאנחנו רואים את הסיפור הזה מיד, השאלה שמתעוררת אצל כל אחד, מאוד מוזר. קודם אמרנו שהקדוש ברוך אומר אברהם אבינו, אתה השותף שלי, אף אחד לא מכיר אותי, עכשיו בזכותך מכירים אותי. זה נקרא להכיר? להגיד איזה משפט רק כדי לחסוך תשלום, זה נקרא להכיר את הקדוש ברוך? זה נקרא איכשהו להתחמק מהעניין, ויצא מהאוהל ולא מעניין אותו יותר שום דבר. מה אברהם אבינו לא יודע מה קורה פה? מאוד מוזר. אז מילא, נחזק את השאלה, מילא אם זה היה מדובר לא במי נוח, בגויים, אם זה היה מדובר ביהודים, השאלה לא הייתה כל כך קשה, או שבכלל לא הייתה שאלה. למה? הנה, זה בדיוק, יש כאן את הלשון. יש מקרים חריגים שלוחצים יהודי והוא אומר מילה שאנחנו מצפים לשמוע ממנו בעקבות הלחץ, אבל אנחנו לא מתייחסים למילה הזו מילה של לחץ, אלא מתייחסים למילה הזו כאילו הוא אמר את זה מהאמת שלו. מה הדוגמה? הרמב"ם מביא בהלכות גירושין את ההלכה הזו, והוא גם מסביר את ההיגיון שמאחורי ההלכה. קודם כל נראה מה ההלכה. הרמב"ם אומר כך: יש כלל שאדם מגרש אישה זה חייב להיות ברצונו של הבעל. זה ההלכה היבשה. אם הבעל לא רוצה, אין גט. אנחנו מכירים את זה שלפעמים מקרים נדירים, שאדם יושב מסורב גט, תאלץ אותו, תחתים אותו בכוח, אין דבר כזה. אם הוא לא רוצה, זה לא גט, חייב להיות ברצונו. מה עושה בית הדין כשיש מקרים שההלכה קובעת שהבן אדם הזה חייב לגרש את אשתו? הוא לא רוצה, אבל הוא חייב. קופים אותו. מה קורה שקופים אותו? מכריחים אותו, נותנים לו פשוט מכות עד שהוא יגיד אני רוצה. אתה רוצה, יאללה, תחתור מיד, חתם וזהו. זה ההלכה. שואל הרמב״ם בעצמו שלכאורה, וזה לא שגרתי ברמב״ם, הרמב״ם בדרך כלל כותב הלכות וזהו, חותך, הוא לא, המפרשים מסבירים. פה הרמב״ם בעצמו בהלכה שואל את השאלה, וכי מה שווה האמירה שלו רוצה, כשאנחנו יודעים שהוא באמת לא רוצה, והסיבה היחידה למה הוא אמר רוצה, בגלל שהרביצו לו. אז הרמב״ם אומר לא, הרמב״ם אומר פירוש חסידי, פירוש על פי פנימיות התורה, אבל הרמב״ם כתב את זה בספרו, כתב כך. יהודי יש לו שני רבדים, רובד פנימי ורובד חיצוני. הרובד הפנימי שלו זה הנשמה היהודית הטהורה, הרובד החיצוני זה היצר הרע, שהוא יש לו תאוות, שהוא רואה את הדברים בחיצוניות וכן הלאה. אם היינו שואלים את היצר הטוב, את הנשמה האלוקית, הרובד הפנימי, היינו שואלים אותו, אתה רוצה לעשות את רצון השם או לא? מה הייתה התשובה של הרובד הפנימי? בוודאי שאני רוצה לעשות את רצון השם. ומה רצון השם כרגע שתגרש את אשתך? זה רצון השם? אז אם רצון השם שהוא יגרש את אשתו, אז הרובד הפנימי היה אומר, אז אני רוצה לגרש, כי זה רצון השם. מי צועק לא רוצה? לא הרובד הפנימי. מי צועק לא רוצה? הרובד החיצוני צועק לא רוצה. אז נותנים מכות לרובד החיצוני. וברגע שהוא אומר אם הפה רוצה, אז אמנם נשאר לו מפה באמצע איזה רצון של הנפש הבאמית שהוא באמת עוד לא רוצה, אבל אומר העם בבוא תחבר את הרובד הפנימי שרוצה, תחבר את הפה החיצוני שאמר רוצה. אי מה באמצע איש ויצר הרע שלא רוצה, מי שואל אותו בכלל? היהודי רוצה, עובדה שהוא אמר שהוא רוצה, והנשמה שלו רוצה, אז הכל בסדר. ככה רמב"ם אומר. זה ההלכה ברמב"ם. עד הרבה, זה האמת האמיתית שהתגלתה פה, רק במקרים מאוד חריגים משתמשים בה. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא רוצה שהרצון של האדם יבוא מתוך הכרה עצמית. אוקיי, אבל המקרה הזה שזה נוגע גם לעוד מישהי, אז פה במקרה הזה משתמשים עם העניין הזה. אבל אם זה היה עם עצמו, הוא לא רוצה להניח תפילין, אז לא מקים אותו עד שיניח תפילין. לא רוצה להניח תפילין, אז הוא לא יניח והוא יענה את זה. במקרה מסוים עושים את זה. כלפי גורם אחר וכולי. אוקיי. אבל על כל פנים, מה... מקרים חריגים, אבל מה השורה התחתונה, מה הרעיון שאנחנו לוקחים מתוך זה? שכשמדובר ביהודי ואתה מלחיץ אותו והוא אומר אני רוצה, אז יש מקום לומר שהרצון שהוא הביע שווה משהו. זה לא סתם, כי יש כאן התחברות בין רובד פנימי ורובד חיצוני. אז זה אומרים רק אצל יהודי, שאצל יהודי יש לו נשמה אלוקית שהיא רוצה וכולי. על גוי, על בן נוח, אין כזה דבר. אצל בן נוח אין לו נשמה פנימית ויצר הרע וכל זה, רק אצל יהודי. אז במילא, אם היה אברהם אבינו עומד מול יהודים ומלחיץ אותם להגיד ברכת המזון על ידי, הוא לא הלחיץ אותם על ידי מקלות, אז הוא הלחיץ אותם על ידי כסף. אמר להם, אתה לא אומר, אתה חייב לשלם. זה גם סוג של לחץ. והיהודי היה אומר, אתה יודע מה? תגיד, תן לי את הנוסח של ברכת המזון, אני אומר. היינו אומרים, זה בסדר. או שאני אציג את זה אפילו בצורה קיצונית אחרת. תאר לעצמך, יושב יהודי בליל הסדר בבית סוהר של גויים, יהודי שאינו שומר מצוות ולא מעניין אותו שמירת מצוות, נכנס ג'וק לסוער הגוי ומאלץ את היהודי שלנו בליל הסדר לאכול כזית מצה. מאלץ אותם, אתה לא אוכל כזית מצה, אתה מקבל עלה בראש. ככה, זה היה הסיטואציה. משהו דמיוני, אבל נגיד שהיה ככה. היהודי הזה שלנו קיים מצוות אכילת מצה או לא קיים? קיים, לא לכאורה. בוודאי קיים. למה? כי מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שיוכל כזית מצה והוא קיים. זאת אומרת, כשיהודי עושה דברים מתוך לחץ, אני לא מתחשב עם היצר הרע שבאמצע לא מעוניין. אני מסתכל על המעשה שהוא עשה, ואני מחשיב את זה כמעשה. אבל אצל גוי שאין את הדבר הזה, אז אני מחזק שאני נחזור לשאלה. אז מה שווה האמירה של הגוי, שאומר לאברהם אבינו, ברוך כל עולם שאכלנו משלו, שהוא בעצם אומר אותו רק מתוך לחץ חיצוני, מה זה שווה בכלל?
זה לא רצונו.
לא רצונו, ואין כאן רובץ פנימי. בוא נראה את הביור על העניין. אבל זו השאלה. כדי להבין את זה, אז נשים רגע לצד את השינוי שדיברנו בין יהודי לגוי, שזה בעצם מוקד השאלה. בוא נדבר כרגע לגבי יהודי. בסופו של דבר נחזור לגוי. בוא נדבר לגבי יהודי, קצת יותר ננתח את המצב הזה של שימוש באמצעי לחץ. באיזה מקרים עושים שימוש באמצעי לחץ? בדרך כלל זו לא שיטה. התורה על הרוב תדבר, ובדרך כלל זו לא שיטה. בדרך כלל כשאתה רוצה לפעול על יהודי, צריך לבוא הכל בנועם, בטוב, בהסבר. הוא לא רוצה היום, סבלנות, אז הוא יוצא מחר. ככה זה בדרכי חינוך של הורים לילדים, מורים ותלמידים. זה לא שיטה באמצעי לחץ, זה לא הכיוון הנכון. אבל יש מקרים חריגים שמוצאים שכן השתמשו במצבי לחץ, וזה הועיל. מצבי לחץ זה לא דווקא שלוחצים את הבן אדם על די שמכים אותו ומאלצים אותו, לפעמים מדברים אליו בסגנון שהוא גם נחשב סוג של לחץ מסוים. דוגמה לדבר, דוגמה אחת מצאנו אצל משה רבינו בספר במדבר פרשת שלח. שם מסופר שהיהודים לא רוצים לעלות לארץ בגלל שהמרגלים באו והסיטו את לב העם נגד ארץ ישראל. והם מכירים את הניסים הנפלאות שהיה ביציאת מצרים וקריאת ים סוף. לא צריך, משה רבינו לא צריך לשכנע אותם שהקדוש ברוך הוא חזק וגיבור, לכם מה לפחד והוא יצליח. כי הרי הם חוו על בשרם את כל הניסים, ופתאום נכנס להם רוח שטות כזו שהם לא רוצים לעלות, פוחדים מהמלכי כנען, לא יודע מה. זה מה שקרה. עובר כמה פסוקים, עוד מעט נראה מה היה באמצע, עובר כמה פסוקים, ופתאום שינוי דרסטי. קמים יהודים ואומרים, איננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם, אנחנו עולים, מתחרטים, עולים. ואז משה רבינו אומר להם, לא, סליחה, עכשיו אתם לא עולים, אם אתם תעלו עכשיו לא תצליחו, היו כמה שעלו והרגו אותם בדרך. מה גרם לשינוי בעם ישראל מרגע אחד שהם מוסתים על ידי 10 מרגלים ולא מעוניינים לעלות, הם בוכים והתאבלו העם מאוד, ופתאום עובר 10 פסוקים, שינוי, מה קרה באמצע? יש על כך גם בתניה, פרק למד, למד א', האדמו"ר הזקן מביא את העניין הזה ומסביר מה קרה באמצע. קרה דבר פשוט, נפתח את הפסוקים, תראו את זה בפנים. משה רבינו מדבר אליהם בסגנון לא שגרתי. הוא לא מתחיל להסביר להם, תשמעו, הקדוש ברוך הוא יש לו יכולת. משה רבינו פתאום רואה כזו עתימות בעם, עתימות בלתי מוסברת. זה קשיות עורף כזו של היצר הרע התלבש עליהם בצורה כזו שהיגיון לא יעבוד כאן. משה רבינו פתאום מדבר אליהם בשפה בוטה, פשוט מתחיל לצעוק על עם ישראל, צועק עליהם, מדבר עליהם בביטוי קשה. יש שם כמה פסוקים מאוד מאוד קשים. ברגע שהוא נותן להם על הראש כמה מילים קשים, פתאום אנחנו מיד עולים. מה קרה? נבלתם מהצעקות של משה רבינו? מהקדוש ברוך הוא לא נבלתם, מה קרה פה? לפעמים כשהבן אדם נמצא באטימות מסוימת, אתה חייב לתת לו זעזוע. זה כמו, לא עלינו, כשמדה מגיע לאדם ששב בעילפון גמור, אז הנשמה לא תעזור. תעשה הנשמה, אתה יכול לבזבז זמן. נותנים לו איזה שוק חשמלי אחד, ואתה את כל המערכות מזיז, וכאן אתה יכול עכשיו להתחיל לעבוד. לפעמים אין דרך אחרת. לפעמים חייבים לפעול בדרך כזו. דוגמה נוספת, מוצאים משנה לפרקי אבות. משנה אומרת, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב. כל יום יוצא בת קול מהר סיני ומכרזת ואומרת. מהי ההכרזה של הבת קול? מה הניסוח של ההכרזה? אוי להם לבריות מלבונה של תורה. אוי 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 למה שלא יהיה איזה בת קול נחמד? כל יום שיצא בת קול הוא יגיד, כל מי שלומד תורה הם חיינו ואורך ימינו, כל מי שלומד תורה יקבל שכר כזה, שכר אחר. למה צריך שהבת קול תצא בסגנון כזה, אוי ואבוי למי שלא לומד תורה, אלבונה של תורה? למה צריך כזה סגנון של בת קול? כי אם היה בן אדם מבין סגנון טוב, הוא גם לא היה צריך את הבת קול. אם עדיין הדיבור הטוב והיפה מדבר אליו, אז הוא במצב טוב, אז הוא היה לומד. למי מיועד הבת קול? הבת קול הזו מיועד לחדור לנפש של כאלה שלא מעניין אותם כלום, הם אטומים לגמרי, לא זזים בכלל. אדם שלא זז ולא מעניין אותו, תתחיל להסביר לו ולשכנע אותו על היופי של התורה, הוא אומר לו, יש לי דברים אחרים יפים. הוא לא מדבר אליו. אדם כנראה צריך לתת לו שוק, הוא אומר לו, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. הוא שמע כזה דבר, הוא אומר, אני מיד הולך ללמוד תורה. מה קרה? לא הסברת לו כלום. נתת לו זעזוע. זה זעזוע שהנשמה שומעת, לא האוזן הגשמית, אבל זה זעזוע פנימי שכתוב בחסידות שלפעמים פתאום אדם ככה באמצע, בלי הכנה מוקדמת, פתאום מתעורר לו איזו החלטה פנימית, חייבים להשתנות. מה קרה? מי? אף אחד לא דיבר איתך? אלא כרגע הבת קול הזה חדרה אליך לנשמה שלך, וזה נתן לך איזה זעזוע פנימי, ואתה מחליט, חייבים לעשות משהו. פתאום יש לך איזה חשק כזה להתחיל ללמוד, להתפלל, לעשות איזה תנועה לכיוון חיובי. הבת קול מדברת בסגנון כזה, מדוע? כי בסגנון אחר זה לא יפעל. זה הסגנון היחיד. זה מצב חריג, אבל זה עוד מצב טוב. למה זה מצב טוב? כי גם בבת קול וגם משה רבינו, בשני המצבים הללו מדובר על בן אדם שתורה מעניינת אותו באיזשהו מקום. כי עובדה, מה הבת קול אומר? אוי להם לבריות ממה? מלבונה של תורה. אבל אם הוא בן אדם שגם לא מעניין אותו, אז יש אלבונה של תורה, מה אכפת לו? אם הוא בן אדם שהאטימות שלו היא עוד יותר קשה ועוד יותר אטומה ולא נוגע לו כלום, אז גם המילה הזו לא תשפיע עליו. כי המילה הזו יכולה להשפיע על מישהו שיש לו איזשהו רספקט כללי לעניין, רק מה, הוא טיפה התרחק, תן לו זעזוע, זה ידבר אליו. או משה רבנו שדר לאותם יהודים, הוא צעק עליהם, איך אתם לא מתביישים, מה קורה פה? היה אכפת להם משהו, פתאום הוא דיבר עליהם בסגנון שונה, זה דיבר עליהם. מה קורה עם בן אדם שגם הגיע לדיוטה כל כך ממוחה, שגם הסגנון הזה לא יעבוד עליו? תתחיל להגיד לו אלבונה של תורה, תתחיל להגיד לו, אתה לא מבין איפה אתה, איך אתה לא מתבייש מהקדוש ברוך הוא? לא מדבר אליו. מה יעזור לבן אדם כזה? איזה סגנון? אז זה אומר אדמו"ר הזקן בתניא, שזה חריג בתניא, אבל הוא אומר שאדם יגיד לעצמו, יסתכל, אדם שיש לו טמטום הלב, כך כתוב, פרק חפתת ותניה מתחיל, אדם שיש לו טמטום הלב, אטימות מוחלטת. אז הוא מביא שם כמה וכמה שלבים איך פותחים את האטימות. שלב ראשון, תתבונן, איך אתה התרחקת מהקדוש ברוך הוא, איך עשית עבירות, איך יש לך חטאות נעורים, איך יש... זה הכל בן אדם שהדברים הללו מדברים אליו. עד שהוא מגיע לשלב, אבל שום דבר לא עזר, מה אז עושים? תפנה לעצמך במראה, לא אומר במראה, אבל תפנה לעצמך, תגיד לעצמך, אתה רע ורשע ומשוקץ ומתועל ומתועל ומנובל. היה לשון בתניה. והוא מוסיף, ככל השמות שקראו לו חכמים לזכרונם לברכה באמת. זאת אומרת, לפעמים, האופן היחיד, אל תגיד לו, אוי, כמה התורה נעלבת ממך. תגיד לו בפנים, אתה משוקץ ומתועב. תגיד לו בפנים את ה... את הביטוי הכי חריף שאתה יכול, זה ייתן לו זעזוע. למה בסופו של דבר זה ייתן לו זעזוע? כי בסופו של דבר יש לו הרי נשמה, הוא יהודי, יש לו בפנים איזה נקודה. כל הבעיה היא כמה מכות צריך לתת עד שיגלו את הפנימיות שלו. אז אם המסכים שיש על הפנימיות שלו הם פחות או יותר דקים, אז זזו הקל. אם לא, אז זה רעידת אדמה, כמו שאתה אומר, אבל בסוף זה יפעל. דוגמה לכך, יש דוגמה מאוד מעניינת, דוגמה חריגה, אבל סיפור מעשה שהיה. גמרא במסכת תענית מספרת מעשה. מעשה שבא רבי אלעזר, והיה רכוב על חמור. הוא מטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה. יושב רבי אלעזר, יש שם עוד ביטוי נוסף שדעתו הייתה זכוכה עליו. רבי אלעזר חזר מהלימוד והיה בשמחה גדולה. מזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. פתאום באמצע הטיול עובר בן אדם מכוער ביותר. אמר לו, אותו אדם מכוער פונה לרבי אלעזר בצורה מנומסת. אמר לו, שלום עליך רבי. כל הכבוד, בן אדם שפונה לרבי אלעזר ולא החזיר לו. רבי אלעזר לא עונה לו, למרות שכתוב הרי בדרך כלל הפוך, הווי מקדים בשלום כל אדם, ופה הבן אדם אומר לך שלום, אתה צריך להחזיר לו שלום. הוא לא עונה לו. לא רק שהוא לא עונה לו, שימו לב מה קורה פה. אמר לו רבי אלעזר, אומר לו אותו אדם, ריקה, חתיכת ריק, כמה מכוער אותו האיש, כמה מכוער אתה, שמה כל בני עירך מכוערים כמותך? תגיד לי, כל האנשים מהעיר שלך מכוערים כמוך? מזעזע בכלל כזה מקרה, אבל זה מה שהיה. אמר לו, עונה אותו אדם לרבי אלעזר, איני יודע, לא יודע להגיד לך אם כל האנשים בעיר שלי ככה או לא, אבל אלא לך ואמור לאומן שעשעני כמה מכוער כלי זה שעשית. אומר אותו אדם, לך ליצרן, מה אתה רוצה ממני? לך ליצרן שלי, תגיד לו, איך עשית אותי כזה מכוער? כיוון שידע בעצמו שחטא, רבי אלעזר כאילו הבחין שהוא עשה כאן מעשה לא... ככה זה נראה על פניו, עוד מה נראה את הסיפור בצורה יותר פנימית, אבל על פניו זה נראה שרבי אלעזר רואה, התנהגתי כאן לא בצורה יפה כלפי אדם, ירד מן החמור ונשתתח לפניו. אותו אדם, רבי אלעזר השתתח בפני אותו אדם כדי שימחה לו על הצורת דיבור הזה, ואמר לו, נעניתי לך, מחול לי. רבי אלעזר מתחנן, אמר לו, איני מוחה לך עד שתלך לאומן שעשני ואמור לו כמה מוכר כלי זה עשית. לא מוחה לך, לך לאומן ורק אחר כך אני מוכר לך. היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. אותו אדם היה מטייל ורבי אלעזר הגיע לעיר שלו, ואותו אדם נמצא כל הזמן. יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו, שלום עליך רבי רבי, מורי מורי. אמר להם, פונה אותו מכוער לכל אנשי העיר שקבלים את בני רבי אלעזר, למי אתם קוראים רבי רבי? אמרו לו, לזה שמטייל אחריך, לא לך אנחנו מתקבלים רבי רבי, מתקבלים רבי אלעזר. אמר להם, אם זה רבי, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו, מפני מה, איך אתה מדבר ככה על הרבי שלנו? אמר להם, כך וכך עשה לי. זה רבי, כך היה, זה כך הוא מדבר? אמרו לו, אף על פי כן מכול לו, שאדם גדול בתורה הוא. אמר להם, בשבילכם הרי אני מוכל לו. ואז הסיום הוא, בלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. זה הסיפור. סיפור מזעזע מאוד, מכל קנה מידה. יש כאן דברים מוזרים מאוד בסיפור. לא שומע? אז זה בדיוק, לכן הבאתי את הסיפור, לא הבאתי כדי להחביא את הסיפור, אלא שמנו את הסיפור על הכותרות. וקודם כל, יש הרבה שאלות על הסיפור, אנחנו נעמיד שלושה דברים. דבר ראשון, רגע, בוא לא נדבר עוד על הסגנון. רבי אלעזר לא יודע את מה שאותו אדם יודע? מה אותו אדם יודע? למה הוא נראה מכוער? כי היצרן עשה אותו מכוער. רבי אלעזר גם יודע שהבן אדם מכוער כי היצרן עשה אותו מכוער. מה רבי אלעזר חושב שהוא יצר את עצמו? אז מה עלה בדעתו? מה חשב רבי אלעזר מלכתחילה? דבר שני, בכלל איך אם היינו שומעים שהילד שלנו אומר לבן אדם כמה מכוער אתה, היינו מעבירים אותו סדרת חינוך מקודשת. איך יכול להיות שאתה מדבר כך? איך רבי אלעזר בן רבי שמעון מדבר לבן אדם בצורה כזאת? והתמיהה האחרונה, זה אותו בלעם שסוף סוף מוחה לו. רואים הסגנון הלשון, הוא כל כך נפגע, הוא לקח זמן. בסוף שהוא מוחה לו, מה המשפט האחרון שהוא אומר? שלא תהיה רגיל לעשות כן. מוזר. זאת אומרת, מפעם לפעם לא נורא, רק אל תהיה רגיל. היה צריך להגיד בסגנון יותר ברור, אני מוחה לך בתנאי שאתה מתחייב שזה פעם אחרונה שאני רוצה לשמוע שעשית כזה דבר. הוא לא אומר לו כך, הוא אומר שלא תהיה רגיל. סימן שאחרי הכל מפעם לפעם זה לא נורא. מה קורה פה? אז זה עצמו המשפט סיום של אותו אדם מחזיר אותנו אחורה, שכל הסיפור הוא לא כל כך כפשוטו. כי אם הוא היה כפשוטו אז הבן אדם לא היה מדבר כך, אלא הסיפור הוא אחרת לגמרי. רבי אלעזר רוכב על החמור, והוא היה גדול בתורה, והוא היה לו בראש שלו מטרה לקרב כל יהודי לקדוש ברוך הוא. זו המטרה שלו, כל העיר שלו אחרי שהוא למד תורה, כדי לקרב את כולם לקדוש ברוך הוא. מגיע בן אדם ומולו רואה רבי אלעזר את הבן אדם, לא שהוא מכוער פנים פיזית, יכול להיות שבפנים הוא היה הכי יפה שבעולם, הוא רואה שבאישיות הרוחנית שלו הוא כל כך רחוק מעניינים של תורה ומצוות, הוא כל כך אטום, הוא כל כך במצב קריטי רחוק. רבי אלעזר מזהה ואומר, על אדם כזה לא יעזור שום דבר, אני אתחיל להסביר לו, יגיד לי תעזוב שטויות, על מה אתה מדבר, אני אתחיל להגיד לו ככה, שום דבר לא יעבור. אדם כזה, רבי אלעזר ביותו צדיק ידע לזהות, אומר, אדם כזה אין דרך אחרת אלא לזעזע אותו. אז איך הוא זעזע אותו? הוא הלך למה שאדמו"ר הזקן אומר בפרק חפטל בתניא בלמד, הדרך לזעזע אדם ברמה הכי רחוקה, להגיד לו, אתה רע ורשע ומשוקץ ומתואב. אומר לו, כמה מכוער אתה, איך אתה לא מתבייש להיות בכזה מצב? הוא פשוט נתן לו את השוק החשמלי. וזה עזר, אנחנו רואים שזה עזר, כי מיד התגובה הראשונה של אותו בן אדם, יש אלוקים. מה פירוש לך לאומן שעשה אני? פתאום אותו בן אדם מכיר שיש אומן שעשה. דקה קודם לכן מזהה רבי אלעזר שהבן אדם בכלל לא מודע שיש אלוקים, ובכלל לא רוצה להזכיר שם שמיים, בכלל לא רוצה לדבר על זה. הנה רבי אלעזר הצליח, רק אמר לו שוק אחד, והבן אדם מיד התגובה הראשונה שלו, יש אלוקים. רבי אלעזר אומר, או, הצלחתי ברוך השם, אבל סוף סוף נאלצתי לעשות את זה באמצעות שוק, באמצעות מכה. זה כמו שיש, ספרים על הרבנית של הרבי, שפעם ראה אותה אחד המשמשים בבית, שהיא אומרת וידוי, כמו שכולם אומרים וידוי בתפילות יום כיפור וכו'. אז הוא אומר לה ככה, את אומרת, אשמנו, בגדנו, אישה צדיקה כמוך, בת של רבי, אישה של רבי, מה, את לא שייכת לזה בכלל, מה? אז היא ענתה לו, אומרת לו, יש לי על מה לקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. אומר לה, על מה? היא מספרת לו שכשהם היו בתקופה של השואה, ורצו ממקום למקום, היא והרבי, מהפצצות שהיו בכל מקום, אז היה מקום שהיא ראתה שאחד הפגזים עומד עוד שנייה, רסיס או פגז, לפגוע ביהודי שעמד שם. אם הוא היה עומד באותו מקום עוד שנייה הוא היה מת. אז לא היה לה ברירה, אלא פשוט היא נתנה לו, נתנה לו דחיפה, והוא אף הצידה, נפל, אבל חייו ניצלו. אז היא אמרה, אבל דחפתי יהודי, ועל זה צריך לבקש, לחזור בתשובה, כל החיים שדחפתי יהודי. זאת אומרת, על דרך זה גם פה. רבי אלעזר אומר, נאלצתי לעורר את היהודי, אבל מצד שני, איך עשיתי את זה? על ידי שנתתי לו סתירה. עשיתי לו סתירה, צריך לבקש ממנו סליחה, כי בסופו של דבר זה נעשה באמצעות דרך לא נעימה. אז הבן אדם הזה לא כל כך מהר ויתר על העניין. בסופו של דבר מה הוא אומר לו? אומר לו, אני לא אומר לך שלא תעשה את זה לעולם. כשתראה עוד הפעם מקרה שאין ברירה, אז אין ברירה, אבל אל תהיה רגיל לעשות. כתוב אדם חשב, כי פעם ראשונה הוא נפגש רבי אלעזר, חשב שזה זה הסגנון שלו, בצורה כזו מקרב יהודים. אז הוא אומר לו, אני מקווה שלא זו הדרך שאתה מקרב יהודים. אתה לא מהבית שמי האלה, שכל הסגנון שלהם הוא כזה. אל תעשה זה תמיד. זאת אומרת, כל הסיפור הזה מסביר לנו שוב את אותו רעיון שדיברנו קודם, שבמקרים חריגים אין ברירה אלא לתת זעזוע. כשנותנים זעזוע, זה פותח את הלב. יש גם סיפור מעניין עם האדמו"ר החמישי של חב"ד, הרבי הרש"ב, גם אצלו יש סיפור דומה, שכשהוא מתחילת הנשיאות שלו, אז בא אליו חסיד וביקש רחמים על עניין בעייתי שהיה לו, נכנס לרבי ליחידות וביקש הרבי יברך אותו. הרבי מסתכל עליו ואומר לו, אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך. אותו חסיד, זה היה התקווה האחרונה שלו, שהרבי ייתן לו ברכה, יפתחו לו צינורות. הוא יוצא, הוא חייב, אומר, הרבי לא רוצה לעזור לי, מה זהו, גמרנו, אז אני אבוד. ועומד בחוץ במסדרון ובוכה ובוכה. לרבי היה אח, קראו לו רבי זלמן. אז אח של הרבי רואה יהודי בוכה, הוא ניגש אליו, מה אתה בוכה? אז הוא מספר לו, מה אני אעשה? נכנסתי לאחיך, לרבי, והוא לא רוצה לעזור לי, אז אני כבר אבוד. רבי זלמן לא הבין, מה זה, למה? לפחות אין מילה טובה ליהודי, משהו. אז אמר לו, חכה, אני אסדר את העניין. נכנס רבי זלמן לאחיו, אומר לו, נכנס לך פה קודם יהודי, ואתה אמרת לו שאתה לא רוצה לברך אותו, והוא בחוץ בוכה. אז אמר לו, מה, ככה הוא בוכה? טוב, תכניס אותו חזרה. תכניס אותו חזרה, הרבי נתן לו ברכות ושפע רב, הוא יצא שמח וטוב לבד. נשאלת השאלה, וכי מלכתחילה מה רבי לא יכול לתת לו ברכה רק אם הוא בוכה? אז אותו הסבר, הרבי רצה לברך אותו, אבל כדי לברך בן אדם הוא צריך להיות כלי, ראוי. הוא ראה שהוא לא ראוי, יש עליו, הוא צריך לתת לו איזה זעזוע כדי שהוא יחזור בתשובה, כדי שהוא קצת יהיה לב נשבר, ואז הוא יהיה כלי ראוי. אז אמר לו, לא יחזור לך. יצא החוצה, הרבי שמע, עכשיו הוא בוחד, זאת אומרת הוא יתעורר, תכניס את הפנימה, הוא יהיה כלי ראוי לקבל. זאת אומרת, לפעמים אין ברירה, זה הדרך. ופה נגיע להבדל בין יהודי לגוי. אצל יהודי, מה הזעזוע הזה פועל? הזעזוע הזה פועל לפתוח את הפנימיות שלו. כי בפנימיות שלו הוא טוב, אמרנו הרי יהודי יש לו נשמה, הנשמה שלו תמיד רוצה, כל יהודי, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, לא משנה מי הוא ומה הוא, כל יהודי הוא טוב. איך פותחים את הטוב הזה? יש כל מיני שיטות, עד לשיטה הכי קיצונית שלא צריך להיות רגיל בה, אבל כשאין ברירה פותחים את הלב שלו בצורה הזו. אצל גוי, לא שייך לומר שצריך עכשיו לפתוח את הפנימיות שלו, כי אין לו פנימיות בפנים. אצל גוי, הזעזוע הזה יפעל להפוך אותו להיות מוכשר, לקבל עכשיו את מה שרוצים לתת לו. לא לפתוח דבר פנימי, אלא להכין אותו לקבל את העניין. אברהם אבינו רוצה שהגוי יודע לקדוש ברוך הוא. יש לו מראה. במדרש רואים את הסיפור מאוד בקצרה, אז זה נראה לנו כאילו אמר לו, כסף, לא רוצה, ברוך השם, והוא יצא. המדרש לא מתארים את הדבר בצורה יותר ארוכה, אבל הפירוש של הדברים שאברהם אבינו הלחיץ אותו, וברגע שהבן אדם התחיל ככה להילחץ מהכסף, אברהם אבינו זיהה אצלו שהוא מתחיל להסתדק, אז הוא אומר, עכשיו זה הזמן להתחיל לעזוב את הכסף, להתחיל לדבר איתו, תשמע, יש בורא עולם. ואז הוא היה יותר פתוח לשמוע את מה שמדובר, והוא קלט את מה שמדובר, ועד שהוא אמר ברוך השם, הוא אמר את זה כי הוא באמת רצה להגיד, אבל הוא לא יכל להגיע לפתיחות הזו אם לא הזעזוע שהוא קיבל. זה הדרך, זה השפה היחידה, הכסף, דרך הכיס. אז זה, אברהם לא רצה להרביץ להם, אז דרך הכיס זה היה. אז זה הפירוש של הדברים, שהדרך הזו, הזעזוע הזה, בכל דרך אצל יהודי בשיטתו, אצל גוי בשיטתו, אבל זו הדרך היחידה, וכמו שהבאנו בפתיחת הדברים, שגם על משיח כתוב אותו דבר. המשיח כתוב יעמוד מלך מבית דוד, שהוא יבוא להחזיר את התורה ליושנה, לפועל את מלכות דוד. אז על השום ברמב״ם שהבאנו בפתיחת השיעור, שמה המשיח יעשה, כתוב עליו שהוא הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, ויחוף כל ישראל ללך בה. אז הדרך שמשיח יחוף כל ישראל ללך בה, זה לא הפירוש שהוא יתחיל בכפיות, אלא הוא ודאי יחפש כל דרך שהיא לקרב יהודי לרעיון. לפעמים בחוסר ברירה, יכול להיות שזה יהיה גם במובן של ויחוף, במובן הקשה של העניין. אבל בדרך כלל זה יהיה ויחוף בלשון כיף, בלשון, ברוח נעימה של הדברים. או ככה, כן, כמו שפעם שמעתי שמישהו אומר, שמה ההבדל בין סתירה ללטיפה? מה ההבדל בין סתירה ללטיפה? אבל די, תגידו, הלטיפה זה נעים והסתירה כואבת, אבל האמת היא, שסתירה זה אלף לטיפות מרוכזות ביחד. אם אתה נותן לה הרבה הרבה לטיפות בריכוז, אז זה קיבל סתירה. זה גם לטיפה, זה לטיפה בצורה אחרת. אז לפעמים הזעזוע זה נתן לו את, ה, את, ה, את, ה, את הקירוב בצורה שונה. אבל זה בעצם הרעיון, לחדור לפנימיות, לחדור ללב של היהודי, במקרה שלנו מדובר ללב של הבן נוח, אבל ההוראה מכל זה למעשה שצריך לראות, לחפש כל דרך, לפתוח את ליבו של כל אדם לקדוש ברוך הוא, ולדעת שאנחנו ניגשים למטרה עם נקודה של הצלחה מובטחת, ושיטות יש לנו מגוון, ונתאים את השיטה בהתאם למצב שיש לפנינו. אז אם אין לנו תורה של רבי אלעזר, נלך תמיד בדרך הנעימה. רק למי שיש את הדרך של רבי אלעזר, יכול במקרים חריגים לנהוג בצורה.